אנחנו למדנו ככה, שאחרי ההקדמה של החינוך קטן, ששם מדבר אדמור הזקן על העניין שישנה אהבת השם שצריך להוליד אותה על ידי התבוננות בעניינים שקשורים לאחדות השם, ייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא, כך הוא אמר בסוף החינוך קטן. אז בפרק שלנו הוא מתחיל לעסוק בצורה יותר מעמיקה בנושא הזה של אחדות השם, והוא בעצם מתחיל מהביאור על העניין הוא מתחיל מהביאור על העניין שכתוב, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. והוא שואל, מה זה הזרה הגדולה הזאת, וידעת היום והשבות האלה בבך, כאילו מדובר פה על איזה מישהו שחושב שיש עוד אלוקים חס ושלום. והערכנו קצת להסביר שהרי באמת היו עובדי עבודה זרה פעם, ובאמת היו כאלה שהאמינו בריבוי של אלילים. אז מה השאלה כל כך גדולה שאדמור הזקן שואל? ולכאורה, בדרך אפשר, הפירוש, כמו שמבארים, ודיברנו על זה קצת בשיעור שעבר, אבל כיוון שהעניין הוא מורכב, נחזור עליו בשתי מילים, ידוע שיש מהראשונים, כמו הבעל הלכות גדולות, הבהג, ועוד כמה שנמשכו אחריו, שחולקים על הרמב״ם, כשהרמב״ם אומר שיש מצווה להאמין, כן, במקצוע הזה בתורה שנקרא מניין המצוות, זה מקצוע מאוד מעניין, כי המסגרת תחומה לנו מראש. יש תרי"ג מצוות. מה נכלל בתוך תרי"ג מצוות? על זה ניטשת המלחמה, מלחמתה של תורה בין מוני המצוות. ישנם דברים ברורים, שאין עליהם מחלוקת, וישנן מצוות כאלה שיש עליהם מחלוקת. ובמצווה הזאת של האמונה כותב הרמב״ם בספר המצוות באסין, חלק על המצווה הראשונה, המצווה הראשונה שלומד הרמב״ם שיוצאת מהפסוק אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, מוציא מזה הרמב״ם את המצווה להאמין. ויש מהראשונים ממוני המצוות, כמו הבעל הלכות גדולות, שבטוב טעם ודעת חולק עליו. וכפי שמנסח את זה הברבנל, או יותר נכון, כמו שהברבנל מביא את דעת החולקים, כמו הרב חסדאי ועוד, שהלכו בדרך הבעל הלכות גדולות, שהם מגדירים בסגנון קצת פילוסופי כזה, מצווה, ככה לשון שם, המצווה היא מן המצטרף, ולתצויר בזולת אלוקה מצווה ידוע. מצווה היא קשורה לזה שיש מצווה, אין מצווה בלא מצווה.
אז לרם אין מצווה כזאת לדעת שיש השם?
ולדעת כן, אבל להאמין, הוא אומר, איך אפשר להגיד שיש מצווה להאמין? מי ציווה את המצווה הזאת? מאוד הגיוני. וגם הרמב"ן, כשהוא מביא את העניין הזה, הוא אומר, המצווה הזאת, הטעם הזה שאומר הבעל הלכות גדולות, הוא הגיוני. אבל הוא לא סובר כמוהו. גם הרמב"ן לא סובר כמוהו, והרמב"ן סובר כדעת הרמב"ם, בפרט שכן הוא דעת הזוהר הקדוש. שיש מצווה להאמין. יש או אין מצווה להאמין, האם אמונה היא אחת מתרי"ג המצוות? מסביר הברבנל איך באמת יש מצווה להאמין. הרי הטעם שאמר הבהג הוא טעם חזק. אומר הברבנל, לא הבנתם מהי ההגדרה של מצוות האמונה לשיטת הרמב״ם. כי הרי גם הרמב״ם מודה, והרמב״ם אומר את זה ברור, מתי נאמרה המצווה להאמין? בהר סיני. בהר סיני היה מישהו שלא האמין שיש אלוקים? בהר סיני היה כופר אחד שראו אלוקות במוחש אחרי קריאת ים סוף, אחרי כל המכות במצרים? כופר אחד היה שם? עומדים תחת ההר על כל דיבור פרחה נשמתם? ואותם מצווה הקדוש ברוך הוא להאמין. מכלל, אומר אברבנאל, שאמונה זה לא מה שחשבנו קודם. אמונה זה לא להאמין שיש אלוקים. אמונה הפירוש שאותו האלוקים שכבר ידענו מציאותו, אז תדע לך שאת המציאות שלו אתה לא יכול להבין. וזה נקרא אמונה. או אם נגיד את זה במילים גסות, הקדוש ברוך הוא לא נגמר איפה שנגמרת ההבנה שלנו.
אצל שם, המצווה היא בעצם להתחיל להבין שיש במדעי המין.
ההגדרה שלך היא הגדרה חשובה, ובפרט שכך הרמב״ם מסכם שיש מצווה, המצווה היא לידע ולהאמין, והערכנו בזה קצת בשיעור שעבר על הקשר שיש בין המצווה לדעת את השם לבין המצווה להאמין, ודיברנו על זה שהן שתי מצוות אבל הן משלימות אחת את השנייה. כולם כבר ידעו שיש אלוקים.
אז עכשיו, אז מה זה הפקוד הדע קדמוה? מה זה המצווה להאמין?
המצווה להאמין שמה שאתה...
הציווי למה?
אני יכול לענות? הציווי להאמין הוא שמה שאתה יודע את הקדוש ברוך הוא בשכל, זה לא כל התמונה. מה שאתה יודע, אתה יודע. ומעבר לידיעה שלך, עד אינסוף יש אלוקים שאתה לעולם לא תשיג אותו בשכל. ושם, על מה שמעבר לשכל, חלה המצווה להאמין. וזה בעצם הביטוי הידוע והמפורסם, תכלית הידיעה, דיברנו על הקשר שבין הידיעה והאמונה, תכלית הידיעה שלא נדעך. זאת אומרת, מהי מטרתה, מה היעד של הידיעה להביא אותנו אל האמונה? וכפי שמנסח את זה הרבי הקודם בשיחה, בליקוטי דיבורים, לברר את אותו עניין שנקרא אמונה טהורה, לטהר את האמונה מכל מה שאתה עד עכשיו שם על האמונה, דברים שאפשר להשיג אותם בשכל. ברגע שאתה מכביד על האמונה שלך, ואתה מאמין בדברים שאפשר לדעת אותם, אתה לא מאמין במה שצריך להאמין. וכיוון שכל המצוות, לחלק מהשיטות שיש בחז"ל, שלא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, דהיינו, לתת לנו כוח, אז כמו שמצוות תפילין נותנת לנו כוח לשעבד את המוח ואת הלב, ומצוות ציצית מזכירה לנו את כל המצוות ומקיפה עלינו וממשיכה עלינו אורות מקיפים, ומצוות לולב וארבעת המינים עוזרים לנו לקחת את כל האורות המקיפים ולהמשיך אותם, להכניס אותם לתוך הלב, ועוד כהנה רבות טעמים שיש על פי הסוד ועל פי הניגלה במצוות כאלה ואחרות. מה עניינה של המצווה להאמין? עניינה של המצווה להאמין זה לתת לנו את הכוח לעבוד את השם למעלה מטעם ודעת. להתחבר עם הלמעלה מטעם ודעת של הקדוש ברוך הוא, לחבר, מצווה הרי מלשון צוותא וחיבור. אז כמו שאומר הזוהר לגבי לימוד תורה, שכאשר אנחנו עוסקים בניגלה של התורה, אז התורה היא זו שמקשרת ומחברת את בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ישראל מתקשרים באורייתא, ואורייתא מתקשרת בקודשא בריך הוא, ועל ידי זה היא מקשרת את אלה שעוסקים בה. אז כמו שהתורה יש בה סתים וגליה, יש בה נגלה ונסתר, ובנפש האדם יש נגלה ונסתר, דיינו מוחין ומידות, או אם תרצה לומר מוחין ומה שמעבר למוחין, שם הפשט הוא מוחין ומידות, וכך גם אצל הקדוש ברוך הוא יש נגלה ונסתר. ואז אומר הזוהר שכאשר אתה עוסק בכוחות הגלויים שבנפש, במידות, אתה עוסק בגליה דאורייתא, אז על ידי זה אתה מתקשר בגליה דקודשא בריך הוא, בחלק הנגלה של הקדוש ברוך הוא. וכאשר אתה עוסק בכוחות הנסתרים שבנפש, דיינו במוחין, אתה עוסק בחלק הנסתר של התורה, אז אתה מתחבר עם החלק הנסתר של הקדוש ברוך הוא, עם פנימיותו של הקדוש ברוך הוא. כך גם לגבי מצוות אחרות, כאשר אתה מקיים את המצווה להאמין, דיינו שחלק הבלי גבול שבנפש שלך, אל חלק שלמעלה מהשכל שלך, בנפש, מתחבר עם הקדוש ברוך הוא כמו שהוא למעלה מסדר ההשתלשלות, על ידי זה אתה מקבל לצורך עבודת השם שלך כוחות שם למעלה מטעם ודעת. דיינו מה שנקרא אפילו נוטל את נפשך. בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. כי כאשר אתה עובד את השם על פי טעם ודעת, ובאופן הזה שנקרא ואהבת את השם כי הוא חייך, אז יש פה נתינת טעם, וכאשר זה מגיע לעניין שהוא למעלה מטעם ודעת, לעניין של מסירות נפש, אז אתה נעצר. הכוח לעבוד את השם למעלה מטעם ודעת בא מהאמונה. והוא בא מהאמונה בעיקר כאשר אתה מתהר את האמונה שלך מעניינים שהם אינם אמונה, מעניינים שכליים. וזה נעשה על ידי ידיעת אלוקות. זאת אומרת שהידיעה, דיברנו על זה גם, הידיעה משפיעה, המושג הזה של דעת הוא דו סטרי נקרא לזה, בשפה הגסה. הדעת משפיעה כלפי מטה על המידות, וזה מה שאומר דוד המלך לשלמה בדברי הימים, ועל זה מיוסדת תורת החסידות, ואתה שלמה וני דע את אלוקי אביך, ועל ידי זה ועובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה. וזה מה שאומר הזוהר הקדוש, שהדעת הוא מפתח דקה ללשית, המפתח של כל השש מידות, זה הדעת. הדעת היא פותחת את התגלות המידות, כמו שהוא מביא אדמור הזקן בסוף פרק ג' סוף פרק ג' בתניה, בחלק הראשון, על הספר של בינונים, אז הוא מביא שם את העניין הזה של והאדם ידע את חווה אשתו, זאת אומרת, הייחוד של חוכמה ובינה שנעשה על ידי הדעת, הוא זה שגורם ומביא את ההולדה של המידות. ולכן גם אם יהיה אדם שיהיה חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, אם הוא לא יקשר ויעמיק דעתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד עירה ואהבה אמיתית, כי אם דמיונות שווא. זאת אומרת, הדרך להוליד מידות היא על ידי הדעת. כמו שהדעת משפיעה כלפי מטה, כך היא משפיעה כלפי מעלה. הדעת מטהרת את האמונה שלנו ומאפשרת לנו לקבל כוחות שלמעלה מטעם ודעת.
באיזה חלק בכלל נמצאת האמונה בעצם בשכל?
היא לא נמצאת בשכל, היא נמצאת בלמעלה מהשכל.
נכון,
נכון. אתה מדבר על האורות הפנימיים, מה שנקרא, כוחות הפנימיים שבנפש, שמתחילים מהחוכמה, ובאמת האמונה לא נמצאת שם. האמונה היא למעלה מהשכל. או כמו שמגדיר את זה, אדמור הצמח צדק, באמנת אלוקות, שמצוות האמונה היא למעלה ממדרגת החוכמה. אתה מאמין, אתה יודע את הקדוש ברוך הוא עד חוכמה דאצילות, ומשם ואילך אתה מאמין. זה הפירוש, תכלית הידיעה, לאן מביא אותך הדעת, עד למקום שמשם אפשר רק להאמין. אז אם תרצה תקרא לזה כתר, שזה אז נקרא לזה הסמוך ונראה לחוכמה, ואם תרצה תגיד שכל מה שמעבר לחוכמה עד אין סוף, שם מצוות האמונה. והנה חינם.
בכלל, הלשון עצמה של אנוכי השם אלוקיך, בשביל מה הקדוש ברוך הוא אמר את זה?
אנחנו עוד נעסוק בזה בפרקים הבאים, אחרי שהוא יאריך להסביר שבריאת שמיים וארץ היא יותר נעלית מקריאת ים סוף, שם אנחנו נשאל למה במתן תורה שהקדוש ברוך הוא מודיע את מצוות האמונה שעניינה למעלה מטעם ודעת, הוא מודיע את עצמו דווקא בדבר הקטן שזה יציאת מצרים ולא בדבר הגדול שזה בריאת העולם. נדבר על זה כשנגיע לשם. לענייננו כרגע רק רוצים לסכם את השאלה, שאלנו שאלה, והשאלה בעצם ששואל אדמור הזקן, למה באמת, וצריך להבין וכי תעלה על דעתך, מה זה השאלה וכי תעלה? היו הרבה שאלו על דעתם, ולכן יש איסור בתורה על עבודה זרה. מה הרעש הגדול שאדמור הזקן רועש כאן על העניין הזה? אלא שכמו שתרצנו, כמו שתרצה אברבנאל לגבי העניין של מצוות האמונה בכללה, שמצוות האמונה צריך לראות איפה היא נאמרה. היא לא נאמרה במצרים כאשר מה הללו עובדי עבודה זרה, אף הללו עובדי עבודה זרה. מצוות האמונה נאמרה לבני ישראל אחרי שראו את כל המכות למצרים, אחרי שראו קריאת ים סוף ונגלה עליהם וראתה שפחה על הים. מצוות האמונה נאמרה להם בהר סיני, עם כל הקולות והברקים וקפה עליהם מר כגיגית ודיבר איתם פה אל פה. ועל כל דיבור פרחה נשמתם, שם ניתנה מצוות האמונה. על דרך זה גם בעניין שלנו. כשהוא אומר שיש מצווה של אחדות השם, זה בעצם המצווה כאן, השם הוא האלוקים, שזה לא שתי רשויות. המצווה הזאת לא נאמרה לכאלה ששקועים בממתת שערי תומה, למעלה לו עובדי עבודה זרה אף הללו. המצווה הזאת נאמרה לכאלה שכבר רואים שיש אלוקים. ורואים שיש שם הוויה שלמעלה משם אלוקים. והשכל הישר מתקומם, מה פתאום שני עניינים הפוכים? ועל זה באה המצווה של האמונה שלמעלה מהידיעה להפנים, וזה הפירוש והשבות האלה לבביך, להפנים שהשם הוא האלוקים, זה לא שתי רשויות חלילה. שהשם הוא אחד, הוא מתגלה פעם כך, הוא מתגלה פעם כך, ועד שכפי שהוא כותב, שהוא נמנע נמנעות בתשובת הרשב"א המפורסמת. נמנע נמנעות. נמנע נמנעות זה הפירוש שהוא סובל את כל ההופכים, וזה חלק ממצוות האמונה. כדי להסביר את העניין הזה, וכדרכם של מאמרי חסידות, נניח רגע את העניין הזה בצד. עובר אדמור הזה כן לדבר על הפסוק לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הפסוק הזה בא ללמד אותנו על האופן שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם בששת ימי בראשית, ועדיין מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ופירש הבעל שם טוב ז"ל, וכבר הסברנו שפירש הפירוש, הפיץ את זה, פרסם את זה, הפך את זה לדבר מרכזי, לא הפירוש שזה חידוש, עצם הפירוש הזה הוא החידוש שלו, אלא שבעל שם טוב עניינו היה להחדיר את הפירוש הזה, שמה? כי דברך שאמרת יאיר הקיע בתוך המים, דהיינו עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, וגומר, תיבות ואותיות אלו ניצבות לעולם, ניצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמיים, ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם. כדכתיב ודבר אלוקינו יקום לעולם, ודבריו חיים וקיימים לעד. פה ישנו נושא שצריך קצת להרחיב, לפחות להגיד שהוא קיים, שלכאורה אם אומרים לנו שדברך ניצב לעולם, השם דברך ניצב בשמיים, ומפרש הבעל שם טוב, דברך שאמרת, מתי? בששת ימי בראשית, אמרת יהי רקיע, והתיבות האלה ניצבות ועומדות לעולם, אז מה עניינו של המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית? והוא מעריך פה להסביר לנו, שאילו היו הדברים האלה, האותיות האלה, המילים האלה, חוזרות למקורם, היה העולם הופך לעין. אז מה הפירוש שהעולם, ואנחנו מצד שני מסבירים שהמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית הפירוש, שהוא מחדש אותו יש מעין ממש. ועל הנושא הזה יש קצת אריכות בחסידות, והנקודה של העניין, זה שצריך להסתכל על העניין הזה בעיקר כפי שהוא מצד המשפיע. אפשר לראות את זה מצד המקבל, ואפשר לראות את זה מצד המקבל בשני אופנים שונים, ורבותינו נסיינו במאמרי חסידות מעריכים בעניין הזה. אחד המקומות שבהם הנושא ממש מסוכם בצורה מאוד תמציתית, בספר המאמרים תפשין וכל העם רואים את הקולות, בסוף המאמר, ממש הפרק האחרון, הוא מסכם שם כמה מאמרים של הרבי הרש"ב, ממש במילים מאוד מאוד תמציתיות וברורות, מאוד יפה לראות את זה. אבל הנקודה של העניין זה שבאמת מה שמעניין אותנו כאן זה מצד המשפיע. שהאופן שבו בחר הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם הוא באופן של דביקות. ודביקות בנויה על יסוד שנקרא רצו ושוב. דביקות זה אומר חיבור. חיבור עם אור אינסוף יכול להיות רק באופן של רצו ושוב. וזה מה שכתוב במרכבת יחזקאל, והחיות רצו ושוב, ומסבירים על דרך החסידות, והחיות רצו ושוב. חיות היא רק באופן של רצו ושוב, זה אותו שער בעץ חיים שנקרא מתי ולא מתי, נוגע ולא נוגע. אם זה נוגע יותר מדי זה נשרף. אם זה לא נוגע יותר מדי אז הוא לא קיים יותר. צריך להיות פה משהו כזה שהוא כל הזמן נוגע ולא נוגע, רצו ושוב כל הזמן. וזה בעצם שורש הדופק של הקיום, של החיות, של כל סדר ההשתלשלות, של כל העולמות.
מה זה בעצם בין הפעם הראשונה לבין
אז זה אחת השאלות שנשאלת, איך אפשר לקרוא לזה מחדש כאשר ישנו כלל בחקירה שמצוטט בחסידות, שכל חידוש אחר חידוש שלא חידש מאומה אינו נקרא חידוש. סגנון כזה. אז מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו, הרי עובדה בפועל וגם להלכה וגם למייסה, והרי במקרים שאין הלכה, אז אנחנו יודעים שיש דין כזה שתצטרך לראות לפי מנהג התגרים שבאותו מקום. יש הבדל בין מכונית משנה זאת וזאת למכונית משנה זאת וזאת, בית חדש לבין בית שכבר עומד 10 שנים. יש הבדל בין יד ראשונה ויד שנייה. למה? למה כשמוכרים נעליים מיד או מרגל שנייה, אז המחיר שלהם הוא כבר הרבה פחות ממה שהם עלו כשהם היו חדשות? למה יש הבדל בין אוכל טרי ולא טרי? הרי אם דיברנו על אותו סבא בזוהר, רבי יסע סבא, שהיה מבקש על האוכל שלו, גם כשהאוכל היה בידו, מבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לו לאכול, אבל יש לך את זה ביד. כן, אבל כיוון שזהו חכם הרואה את הנולד, והוא רואה איך זה נולד ומתהווה יש מאין בכל רגע, אז מה הפירוש מתהווה יש מאין? אז זה כל הזמן טרי? לא, אנחנו יודעים שזה לא כל הזמן טרי. אז יש לפעמים לחם הפנים היה כל הזמן טרי. המן היה עד גבול מסוים, הסלב היה ככה, ויש כל מיני ניסים שהיו. אבל סוף סוף יש לזה גבול. אז מה התשובה לזה? אז התשובה לזה היא שככה, מצד אחד מוכרחים להגיד שזה חידוש מוחלט, בגלל העניין הזה שבאמת הדברים חוזרים למקורם ושורשם, וחוזרים ונמשכים ממקורם ושורשם כל הזמן ממש.
לכן זה חידוש מוחלט?
ולכן מצד אחד זה חידוש מוחלט. מצד שני, כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וקבע בעולם סדרים כאלה ואחרים, אז הסדרים שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם הם כאלה, שגם שהוא בורא את אותו ספר, הוא בורא אותו כל יום מחדש, אבל הוא בורא אותו קצת שונה כל יום, ואז אתה יכול לראות שהספר הזה לא נראה כמו הספר הזה, הספר הזה הרבה יותר חדש מזה, זה הדפים שלו לבנים, זה הדפים שלו צהובים. את שניהם ברא הקדוש ברוך הוא היום, אבל את זה הוא ברא כחדש, ואת זה הוא ברא כישן. את זה הוא ברא בין כך וכך שנים, ואת זה בין כך וכך שנים.
הוא בורא את זה
כישן. הוא בורא את זה כישן. טוב, אז אפשר, אחרי כל ההקדמות, אפשר קצת לרוץ. אז הוא אומר ככה, והוא מתחיל להסביר מה העניין הזה שאומר הבעל שם טוב, שדברך שאמרת, מה זה אומר, מה פירוש הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. פירש הבעל שם טוב זר. כי דברך שאמרת היא רקיע בתוך המים. הדיבור הזה של 10 מאמרות וגומר תיבות ואותיות אלו הן ניצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמיים ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם. כי נכתיבו דבר אלוקנו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים לעד חולו. כאילו היו האותיות מסתלקות כרגע, חס ושלום, יש פה הערה גם בכרגע הזה וגם בכרגע הבא, לרגע, הערה מהרבה, אז לא ברור אם הרבה התכוון להגיע או שהתכוון לפרש, אז רק צריך להגיד כרגע, לרגע, אז זה הפירוש, לרגע, מסתלקות לרגע, חס ושלום, וחוזרות למקורן, היו כל השמיים עין ואפס ממש, והיו כלא היו כלל, וכמו קודם מאמר יהי רקיע חולו ממש. וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים. ואפילו ארץ על הזו הגשמית ובחינת דומה ממש. אילו היו מסתלקות ממנה כרגע, לרגע, חס ושלום, האותיות, מעשרה מאמרות שבהם נבראת הארץ בששת ימי בראשית, הייתה חוזרת לעין ואפס ממש, כמו לפני ששת ימי בראשית ממש. וזה שאמר האריז"ל, עכשיו אפשר להבין את דברי האריז"ל, שכאשר האריז"ל אומר שיש גם בדומה ממש, כמו אבנים ואפר ומים, יש בחינת נפש וחיות רוחנית, איך אפשר להבין כזה דבר שיש נפש וחיות רוחנית בדברים שלא רואים בהם שום חיות? בצומח אני רואה חיות, הוא צומח, הוא מתרבה, הוא מת. בחי ודאי שרואים חיות, והאדם כל שכן. אבל מה זה שאומר האריזל שיש בדומם חיות ונפש? מה זה? מסביר, דהיינו בחינת התלבשות אותיות הדיבור מעשרה מאמרות, המחיות ומאבות את הדומם להיות יש, מעין ואפס שלפני ששת ימי בראשית. לפני ששת ימי בראשית היה עין ואפס. והאותיות האלה של הדיבור של הקדוש ברוך הוא מחיות ומאבות את הדומם הזה שהוא יתקיים. ולכן האותיות האלה מהדיבור של השם שנמצאות בתוך הדומם ומקיימות אותו, זה הנפש והחיות הרוחנית שלו.